הרעיונות הגדולים באים לידי ביטוי בדברים מאוד מאוד מסוימים, בפרטים מאוד מסוימים. ורק ככה אפשר להתרומם ולהתקדם. ואיך לעשות את הדברים? מהם הדברים האלה שאנחנו צריכים לעשות? זה אך ורק מה שמגיע מריבונו של עולם אלינו. אנחנו לא יכולים מעצמנו לבוא ולנסות להמציא ולנחש מה הקדוש ברוך הוא רוצה. בעבודה זרה אולי זה כך, אבל בעם ישראל שיש לנו אלוהים אמת והשם אלוקים אמת, אז אנחנו צריכים את הדברים בצורה מדויקת ונכונה מתוך מה שהוא הפנה אלינו ולא מה שאנחנו באנו מעצמנו ואמרנו וחשבנו. שמתי לב לדבר הזה, שזה נראה ממש כשקוראים את הפסוקים במהלך הדיון שבין משה רבנו לבין פרעה, יש שם טיעון מאוד מעניין של משה אל פרעה, ומה שפרעה עונה, משה רבנו עונה לפרעה. פרעה אומר את הפסוק הבא, לכן, לכו נא הגברים ויבדו את השם, כי אותה אתם מבקשים, ויגרש אותם את פני פרעה. כלומר, אני יודע מה אתם מבקשים. אתם רוצים לעבוד אלילים, אתם רוצים לעבוד את האלוקים, זה בסדר גמור, אני יודע בדיוק מה אתם צריכים, אני גם כן עובד אלילים, לכו הגברים, זה הדרך, אנחנו יודעים איך עובדים, מה אתם עכשיו מביאים לי סיפורים שצריכים את הנשים, את הטף? לא. תלכו, אני יודע מה אתם מבקשים, כי אותה אתם מבקשים, או אני יודע. אבל התורה עוד לא ניתנה. אז אנחנו לא יודעים בדיוק מה הקדוש ברוך הוא רוצה. זה לא מתחיל מאיתנו כמו שהסברנו. אנחנו באים וממציאים את כל המצוות ואת המעשים הנכונים איך להידבק בקדוש ברוך הוא. אנחנו חייבים שהוא יבוא וידבר איתנו. ולכן אומר לו משה רבנו, אמנם לא פסוק רודף אלא פסוק שקראתי מקודם, אלא כמה פסוקים אחר כך, אבל הטענה היא מקבילה. הטענה, כלומר, נכונה גם אל הטיעון של משה, של פרעה. אז אני אקרא שוב את הטיעון של פרעה ותשובה של משה רבנו. אומר פרעה, לכן לכו נא הגברים ויבדו את השם, כי אותה אתם מבקשים, ויגרש אותם מאת פני פרעה. אבל משה רבנו עונה לו, וגם יקננו ילך עמנו, לא תישאר פרסה, כי ממנו ניקח לעבוד את השם אלוקינו, ואנחנו לא נדע מה נעבוד את השם עד בואנו שם. כלומר, זה לא כמו שאתה אומר פרעה, אותה אתם מבקשים, אני יודע מה אתה מבקש. לא, אנחנו לא נדע מה נעבוד את הקדוש ברוך הוא עד שלא נבוא לשם. ולכן מבחינתנו אנחנו צריכים לקחת הכל בכל מכל כל. אין, לא שום דבר אפשר להשאיר. כמובן שגם אנשים והטף והזקנים ואפילו המקנה, זה מה שאומר, וגם מקננו ילך, לא תישאר פרסה. שום דבר לא ישאר. למה? כי אנחנו לא יודעים מה הקדוש ברוך הוא רוצה. איך הוא רוצה שנעבוד אותנו? ובאמת אנחנו יודעים, יש עבודת הקורבנות, יש לנו מצוות בבהמות, אם זה מצוות פטר חמור, אם זה מצוות מעשר, בהמה, אם זה מצוות של זרוע לחיים וקיבה וראשית הגז, יש לנו מצוות גם בבהמות. יש לנו כמובן, יש לגברים, יש מצוות של נשים, ויש מצוות של כהנים ולוויים, יש לנו, ויש מצוות בארץ, ויש מצוות ששייכות גם בחוץ לארץ. אנחנו לא יודעים מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו, ואנחנו בענווה מחכים לציווי האלוקי. ולכן, אומר משה, כולם צריכים לצאת. אז עד פה מה אמרנו? פתחנו בזה שיש לנו לילה מיוחד, ליל הסדר, שנקרא או על שם הסדר של הקדש ורחץ, או כמו שאומר הרב חרלאפ, שליל הסדר מלמד אותנו את הנקודה היסודית הזאת שיש מסדר לבריאה. יש בורא עולם שדואג ומשגיח עלינו, וכל דבר ודבר שקורה הוא מושגח מלמעלה. דברים לא סתם קורים, וזוהי נקודה מאוד משמעותית שאנחנו מפנימים בליל הסדר. ומתוך התבוננות בלילה הזה שהוא מסודר, לילה שבו אנחנו חוגגים את זמן חירותנו, שאלנו איך ייתכן שבזמן החירות יש לנו כל כך הרבה הגבלות. הסברנו שבעצם אותם הגבלות, אותם מעשים מדויקים, לא מצויים דווקא בהלכה. בכל תחום שהוא, שאדם רוצה להתקדם, רוצה להצליח, רוצה להתפתח, הוא חייב להיות מדויק, חייב להיות מתוכנן, חייב להיות מעשי פרטני, לא לעשות בערך את הדברים. והוא הדין גם כן בקיום מצוות. וקיום המצוות הזה, המדוקדק, הוא לא מתחיל מאיתנו, אלא מתחיל מריבונו של עולם. ריבונו של עולם פונה אלינו בנבואה, אל משה רבנו ואל כל ישראל במעמד הר סיני, ושם הוא אומר לנו את התורה שבכתב ותורה שבעל פה, את עיקרי המצוות ואת ההתפרטות הבסיסית שלהם. כשבמהלך הדורות חכמים, לפי כללים שהקדוש ברוך הוא נתן, ידעו להרחיב אותם עוד ולהשליך אותם על מקרים שהתחדשו. אז בנקודה הזאת אנחנו הבנו שבעצם הפרטי פרטים הם חשובים, ככה הקדוש ברוך הוא אמר, ואנחנו מבינים שזה מה שעושה אותנו בני חורין. למה? כי אם הקדוש ברוך הוא ציווה אותנו, כנראה שזה מה שנכון לנו. זה מה שנכון לנו, אז אנחנו בני חורין אמיתיים. אז בסדר, קיבלנו את הדבר הזה, כולם צריכים לקיים בדיוק את המצוות ואת כל ההלכות המדוקדקות, כמו שנדרש. אבל עדיין יכול להיות משהו קצת יבש, משהו קצת חסר. בסדר, אז כולם אותו דבר, אז איפה אני? כן, יש כזה ביטוי, אומרים, יש את כלל ישראל, אבל איפה רבי ישראל, היחיד, הבודד, איפה הוא נמצא? וכולם אותו דבר, כולם אוכלים אותו דבר, באותו זמן, באותה צורה, אבל איפה האישיות שלי יכולה להתחבר אל הדבר הגדול הזה? אז המקום הזה של נדבת הלב, המקום של הביטוי האישי יותר, הוא באיזה רגשות אני מכניס אל תוך קיום המצוות. כמה התלהבות יש לי כאשר אני ניגש לקיים את המצוות של ליל הסדר ובכלל. עד כמה אני שמח בדבר. פה לכל אדם ואדם יש את המצוות הייחודיות לו. את הכל צריך לקיים. ואף על פי כן יש אדם שבמצוות מסוימות הוא מרגיש התחדשות גדולה יותר ושמחה גדולה יותר וחיבור גדול יותר, וצריך להשקיע בדברים האלה, בהעמקה באותם המצוות שאדם יותר הם נוגעות בו. ופה זה המקום האישי של כל אחד ואחד. אז כאשר כל אחד ואחד, נזכיר נקודה בעניין הזה, כאשר יש את קורבנות הנשיאים, הרעיון שאמרנו שבכוונה יש מקום לכל אדם ואדם, זה למדנו מקורבנות הנשיאים. כולם יודעים שפרשת נשוא, הפרשה ארוכה ביותר בתורה, חוזרת 12 פעמים על כל נשיא ונשיא. הקריב את קורבנו, קרת כסף אחת, 30 ימי המשקלה, מזרק אחד כסף, 70 שקל ושקל הקודש, שניהם מלאים וכו' וכו' וכו'. מי שמגיע לתפילות שבחנוכה וכו', אז הוא את קורבנות הנשיאים שבחודש ניסן, שעוד מעט נקרא בתחילת החודש, אז יש, יודע כבר את הכל בעל פה, חוזר, חוזר, חוזר על עצמו כל הזמן. באמת השאלה, למה צריך את כל החזרות האלה? לכאורה מספיק, ביום הראשון הקריב את קורבנו, את הפירוט, ואחר כך התורה הייתה אומרת, ביום השני הקריב את קורבנו, ונשיא שבט פלוני, וביום השלישי הקריב את קורבנו, כקורבן שבט הראשון, נשיא שבט, וככה, לקצר, נוסיף 12 פסוקים, במקום עוד עשרות רבות של פסוקים, ושמה זה נצרח. אז כמו שפרשת נשוא היא ארוכה, במקביל לכך גם המדרש רב על פרשת נשוא הוא ארוך מאוד מאוד, ארוך ביותר בתורה על הפרשות, והוא מבאר איך כל נשיא ונשיא הביא את אותו הקורבן בדיוק, אבל עם כוונה שונה. אמנם הביא את אותה קורבן, אבל בלשון המדרש, אם אני טועה, כל אחד לדעתה נתנו. כלומר, הם הביאו את זה עם כוונות אחרות, אחד כיוון כנגד האבות, ואחד כנגד האימהות, ואחד כנגד התורה, ואחד כנגד גמילות חסדים. כל אחד היה לו איזה שהם כוונות, איך המספרים המדויקים של כל קורבן, המרכיבים השונים של כל קורבן, ביטאו את אותו רעיון. כלומר, המעשה הוא יכול להיות אותו מעשה בדיוק, מה שהשם ציווה. אבל את הכוונה הפנימית, את הרגש הפנימית, השמחה הפנימית, זה יש מקום לכל יחיד ויחיד. אבל מעבר לשמחה שכל אחד יכול למצוא בקיום הפרטי של פרט כזה או מצווה כזאת, צריך להסתכל על התמונה הכוללת. וזה יבהיר לנו עוד יותר נכון את המעשים, את ליל הסדר. איך ליל הסדר, חוץ ממה שהדבר הוא נכון, כי אנחנו עושים את רצון השם, ומילא אנחנו בני חורים, יותר מכך, אנחנו ננסה להבין עכשיו את התמונה הכללית, ולהסביר בעוד אופן את השאלה הראשונה. יש אמירה בשם הרב קוק זצ"ל, שאומר כך, משפט נפלא, כשם שיש חוקים לשירה, כך יש שירה בחוקים. כלומר, כאשר אני, כמו שאני רוצה לבוא לנגן, כמו שהזכרנו מקודם, אני לא יכול לבוא לעשות מה שאני רוצה, איך שאני רוצה, יש כללים בדבר. אתה לא יכול להגיד סתם, אני עכשיו אנגן תו כזה, או מה, יש חוקים איך מוזיקה עובדת בצורה נכונה. אז יש חוקים אל השירה, איך שרים, באותה מידה כפוך, יש שירה אל החוקים. כשאתה רואה הרבה הרבה חוקים, כביכול יבשים, אולי אפילו תלושים זה מזה, פשוט מקבץ, אוסף של חוקים, זה נראה מאוד מכביד, אבל אם אתה לוקח רגע מבט אחד אחורה ומסתכל על המכלול, אתה רואה את ההרמוניה שבדבר, אתה רואה את השירה שבדבר, מה שעולה מתוך כל החוקים באופן אחד גדול. כך אולי ניתן להסביר את מה שדוד המלך אומר בספר תהילים, זמירות היו לי חוקיך. שהמלבים אומר שגם בחוקים שהם אותם הדברים, שהם אותם מצוות שאין בהם את ההיגיון האנושי הפשוט, בהם אומר דוד המלך שהזמירות הם היו. כשאתה מסתכל במבט כולל, אתה יכול לראות את היופי שעולה מתוך המכלול האלה של החוקים. לדוגמה, כשאנחנו באים להסתבונן על הלכות שבת, אתה יכול להסתכל על הלכות שבת, טוב, אסור לבשל, אסור לכתוב, אסור לגעת במוקצה, להזיז את המוקצה, אסור לצאת מהעירוב, אסור לחלוב, אסור לקרוא דברי מסחר בשבת, אסור לדבר דברי חולין, אסור לתכנן, הרבה אסור ואסור ואסור ואסור, זה מקבץ גדול של הרבה איסורים, וזה מאוד מכביד על הנפש. אבל אם אתה מתרומם, אתה לא מסתכל על האוסף הזה כסתם אוסף רנדומלי, לא קשור אחד לשני, אלא אתה רואה את הדברים במכלול, אתה מבין שהקדוש ברוך הוא בעצם שם אותך על איזשהו שביל, ויש הרבה מקומות שאתה יכול ליפול ממנו. השביל הוא העשה טוב, השביל הוא הזכור, לעשות קידוש, לקדש את היום, לזכור את מעשה וראשית, לזכור את יציאת מצרים, לא ניתנו שבתות וימים טובים לישראל אלא כדי שיעסקו בהם בתורה, להתמלא בקדושה וביראת שמיים, להתמלא בחיבור עם השמחה של עם השמחה עם המשפחה ועם עם ישראל כולו. כשאתה רוצה ללכת על השביל הזה, אתה לא יכול להגיע לשם, להגיע למטרה, אל היעד, אם כל הזמן יש חשש נפילות. פתאום יש לך איזה משהו לכתוב, אז אתה תפנה לפה, התורה אוסרת. רגע, אבל לא עכשיו אני יכול לבשל. לא, אתה לא יכול לבשל. התורה ידע, הקדוש ברוך הוא, בורא עולם ידע בדיוק לשים את כל הגדרות האלה, לשים את כל האיסורים האלה, כדי שאנחנו נוכל להתרומם אל אותו מטרה עליונה. בעצם השביתה עצמה, גם כן יש ערך מצד עצמו, יש היגיון מצד עצמו, לשבות, לעשות איזושהי הפסקה מאשר כל מאשר כל ימי השבוע הרגילים הרודפים. אבל כשאנחנו לא מסתכלים במבט הכללי, אנחנו לא רואים את השירה שבחוקים, אנחנו לא רואים את הדבר ההרמוני שיש בין כל הדברים, אז באמת זה נהיה מעיק עלינו. אבל באמת אנחנו צריכים להתרומם אל הנקודה הזאת גם בליל הסדר. בליל הסדר לראות את המכלול, בעצם לשים לב שחז"ל מתייחסים אלינו ממש כבני חורים. בן חורים הוא לא יכול לשבת באופן כזה דרוך. הוא צריך קצת להסב. להסב יש מחלוקת בפוסקים. להלכה נפסק שחייבים להסב. אמנם הרימה יש בזה כמה, הרימה מקל במצבים מסוימים, אבל בעיקרון ההסבה היא נותנת לנו את האפשרות של להרגיש יותר נינוחים. אם אני אדגים קצת איך ההסבה, לפי פחות חלק מהפוסקים, זה טיפה אדם, טיפה עושה את עצמו נינוח, הוא לא יושב עם גב צמוד אל המשענת, וטיפה נשען לצד שמאל, ככה אנשים יושבים בצורה יותר נינוחה, יותר רגועה ומשוחררת. זוהי כן, זה הסיבה של ימינו. אדם צריך לשתות יין, היין הוא משחרר אותך. אדם אוכל לחם שכל המהות של הלחם היא לחם של חירות, לחם שלא תלוי בגורמים חיצוניים. לחם שלא תלוי בשום גורם חיצוני. ומה הכוונה גורם חיצוני? כדי לעשות את הלחם הזה, כך אומר המהר"ל, יש לנו, עושים אותו מקמח ומים, סתו, זה הכל. לא יותר מזה. הדברים הכי הכי בסיסיים, בשביל לאפות לחם. כל מה שאחר כך אפשר להוסיף, אם זה מלח ושמרים וביצים ולעשות מזה מאפים, הכל זה תוספות. אתה צריך להתרכז בנקודה, לשים לב, זה לא זה, אתה חייב לאכול את הלחם הזה. תתבונן למכלול. המכלול הוא, הלילה הזה אתה יוצא לחירות. כיוון שאתה יוצא לחירות, אתה חייב, זה חייב לבוא לידי ביטוי. זה לא מספיק שרק אתה תחשוב ככה או תגיד ככה. תסתכל על השירה שבחוקים. תראה איך חזל עוזרים לך לבטא את זה, התורה עוזרת לך לבטא את זה, להוציא את זה אל הפועל. אז את אותו לחם, המאכל הבסיסי של האדם, אני לא קבעו לתוספות מיותרות שלפעמים לוקחות אותי ומעודות אותי לתאווה. לוקח את המינימום שאני צריך בשביל לקיים את יהודי בעולם. להגיע אל מטרתי בעולם. וזהו לחם החירות, המצה. רק קמח ומים. אחרי שבוע כזה שרק קמח ומים, הפנמנו את הנקודה, את האי-השתעבדות, אל התוספות החיצוניות שיכולות להפיל אותנו, אנחנו יכולים אחרי זה כל השנה גם לדעת להשתמש בהם נכון. זה הביטוי הזה של המצה. ואם הזכרנו את ארבע כוסות, שהן משחררות את האדם מהכבלים הרגילים קצת, לשמח אותו, אז הנה, עוד נקודה של החירות. הזכרנו את ההסבה, הזכרנו את ה, את ה, גם ענייני הזמן המתוחם. אדם יודע שיש את הגבולות שבהם אני יכול לפעול. אם אדם לא מסוגל להיכנס את שום גבולות, לא יכול לתחום את עצמי לפני ואחרי, אז הוא גם כן יכול לאבד את כל מה שהוא רוצה לעשות. הדבר אנחנו לדעת שצריך לתחם את עצמך. כך, אם אנחנו מסתכלים על המכלול, מתוך המכלול של הלילה הזה אמור להביא אותנו לידי התחושה, לידי המדרגה הזאת של חירות אמיתית, של עשייה של רצון השם, אז אנחנו רואים את השירה שבחוקים. אנחנו רואים פתאום איך כל חוק הוא חלק משירה שלמה. איך זה במאכל, ואיך זה בשתייה, ואיך זה בצורת הישיבה, ועל ידי זה שמישהו אחר מוזג לי את הכוס, כי אני הופך את עצמי לבן מלך. לילה אחד בשנה אנחנו כולנו מתנהגים כבני מלכים. זה בא לידי ביטוי בעוד הרבה פרטי הלכות שלא הזכרנו כאן. אבל אז נחזור לנקודה ונסכם. אם אדם תופס את המכלול של הדברים, את השירה שבחוקים, אז כל הליל הסדר נראה אחרת. הוא לא רק איזה זמן ש... מה אני אעשה, וצריך להספיק את זה, וצריך להספיק את זה באיזשהו לחץ, לעמוד עם היד על השעון. אתה נמצא עכשיו מתנגן. אתה מתנגן, מנגן את שיר החירות הגדול. אני כל כך זה מנגן אצלי, שאני לא יכול לשבת דרוך, אני חייב לשבת בהסבה. אני רוצה לשתות משהו שירומם אותי, ישחרר אותי. אני לא רוצה לאכול לחם שמדבר על תוספות, דברים שלא נצא. אני רוצה את הבסיס, את העצמיות של עם ישראל, את הבסיס שמתבטאת. בלחם, שום, הקיום הבסיסי שלנו בלחם ומים, זהו, זה חלק מהשירה הכוללת והגדולה. אז נסכם את מה שלמדנו היום. דיברנו ליל הסדר, ליל הסדר או מצד הסדר של קדש ורחץ, או מצד שיש לנו מסדר אל הבריאה. שאלנו איך ייתכן שלילה כזה שאמור להביא אותנו לידי חירות, הוא מלא בכל כך הרבה חוקים מגבילים. הסברנו שני דברים. אחד, כי אין לנו ברירה אחרת. כי ככה העולם מתנהל. העולם מתנהל בזמנים, הוא מתנהל על פי דברים מאוד מדוקדקים, במדע, בהנדסה, בחקלאות, במוזיקה, בכל דבר, הכל עובד בצורה מדוקדקת. כך גם פרטי ההלכות בעבודת השם, ופרטי ההלכות האלה, בעיקר כללי ההלכות, הם מגיעים מהקדוש ברוך הוא אלינו. אנחנו רוצים להתקרב אל הקדוש ברוך הוא, אנחנו לא יכולים לחשוב מעצמנו מה יעשה נכון, מה יעשה טוב, לקרוא ולהשתחוות 26 פעמים ביום. המצאה יפה אולי, אבל זה לא כתוב בשום מקום. אז מילה אין מי אמר שזה נכון. זה לא נכון. מה שהקדוש ברוך הוא אומר, זה מה שנכון. ואם הקדוש ברוך הוא אומר, זה מה שנכון לנו, וזה מה שטוב לנו. וזה ביטוי אחד של החירות, כמו שהסברנו בשיעור הקודם. אנחנו עובדים לקדוש ברוך הוא לפי מה שהוא רוצה, וזה הטוב לנו, הטבע הרוחני שלנו, וזה נותן לנו את החירות. הנקודה השנייה היא שאנחנו צריכים להתבונן במכלול של החוקים, במכלול של אותם מגבלות והלכות. זה לא אוסף סתמי, טוב, יש לך גם מצווה כזאת וגם מצווה כזאת, לא. כשם שיש חוקים בשירה, אומר הרב קוק, כך יש שירה בחוקים. אם אנחנו נתבונן במבט כולל, מקיף, על מכלול החוקים, ההלכות, שחזל תקנו לנו ללילה המיוחד והקדוש הזה, אנחנו נראה תמונה עולה של חירות אמיתית, של אדם שהוא אין עליו אלא הקדוש ברוך הוא בלבד. עבד השם הוא לבדו חופשי. אז בעזרת השם, מתוך ההתבוננות הזאתי, אנחנו נמשיך בעזרת השם מחר בבוקר, בשעה 10 בלי נדר,